פרשת שלח. אחד האנשים החמורים שקיבל עם ישראל הוא העונש על חטא המרגלים. כל אותו דור לא נכנס לארץ, ו-40 שנה המשיך אותו דור המרגלים ללכת במדבר. במשך אותם 40 שנה כל אותו דור מת במיטה משונה. וכך מספרת הגמרא במסכת תענית על פי פירושו של רש"י. כל 40 שנה שהיו במדבר, כל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא ואומר, צאו לחפור. והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו, שמא ימות קודם שיחפור. ולמחרת, כרוז יוצא ואומר, ייבדלו החיים מן המתים. מי שהיה בו נפש חיים, כלומר מי שנשאר חי, היה עומד ויוצא מן הקבר. ומי שנשאר מת, נשאר מת בקברו. וכל שנה היו עושים כן. ובשנת 40 שנה, שוב פעם, כל הנשארים חפרו לעצמם קבר, וכל אחד ישן נכנס לקברו, ולמחרת, כשעמד הכרוז ואמר, בדלו החיים ומן המתים, עמדו כולם חיים. וכיוון שכך, אמרו, אולי טעינו, ואולי התבלבלנו, וצריכים גם בלילה הבא לחזור ולהיכנס לקבר. חזרו ושכבו בקבריהם עד ליל 15 באב. כיוון שראו שנתמלה לבנה בתתוו באב, כאן כבר אי אפשר לטעות בתאריך של החודש, כי הלבנה נמצאת במילואה, ולא מת אחד מהם, ידעו שחשבון חדש, כלומר שהם לא טעו בחשבון ונגמרו 40 שנה והגזרה נסתיימה. קבעו את אותו היום לחג. אם כן, זו אחת הסיבות לכך שיום ט"ו באב הפך להיות יום של שמחה. מדוע דווקא בכל ערב תשעה באב הם הולכים וקוברים את עצמם, נכנסים לקבר, חופרים לעצמם קבר ונכנסים לישון בקבר שכל אחד חפר לעצמו? הרי יש דרשה גמרא במסכת תענית על הפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה של דורות. כלומר, שני בתי המקדש גם הם חרבו בתשעה באב. משמעות העונש הקשה הזה, שעם ישראל יגיד, במקרה מתו כל שנה אנשים ולא יקשרו בין המיטה שלהם לבין העונש הקשה על חטא המרגלים, לכן להראות לכולם שהמיטה שלהם היא עונש על כך שהם עשו בארץ ישראל, לכן ביום מסוים כולם נכנסים ושוכבים בקבריהם, וכל שנה מתים חלק מאותו דור שמעשו בארץ ישראל. על העונש החמור הזה שואל הרמב"ן בפירושו לספר דברים, פרק א' פסוק כ"ה. אומר הרמב"ן, ואני תמה אם כן מה הטענה הזאת עליהם, כלומר מדוע הקדוש ברוך הוא כעס גם על עם ישראל, וראוי שיאמינו לעשרה יותר מהשניים. הרי כאשר הגיעו המרגלים, המרגלים היו 12, אם כן רק שניים, יהושע וכלב, אמרו שהארץ טובה וכדאי להיכנס לארץ ישראל. 10 מרגלים הוציאו דיבת הארץ ואמרו שלא כדאי להיכנס לארץ ישראל. ואותם המרגלים לא היו אנשים פשוטים. על המרגלים נאמר, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. מפרש רש"י, מה הכוונה כולם אנשים? כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. ואם כן, ודאי שעם ישראל היה צריך לשמוע לעשרה ולא לשניים, שהרי כלל נקוד בידינו אחרי רבים להטות. אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל? היה צריך להעניש רק את המרגלים, מוציאי הדיבה, אבל על העם אפשר היה ללמד עליהם זכות שהם שמעו בקול הרוב. והאנשים האלה כולם אנשים ישרים וטובים. תרץ הרמב"ן, מכיוון שעוד לפני שנשלחו המרגלים, הקדוש ברוך הוא במשך כל התקופה מיציאת מצרים משבח את ארץ ישראל בעיני העם ואומר לעם ישראל, ארץ ישראל היא ארץ טובה. כל מטרת יציאת ארץ מצרים, היציאה ממצרים היא כדי להיכנס לארץ ישראל. ולכן באותו רגע שהעשרה אומרים לא להיכנס לארץ ישראל, הם למעשה חולקים על הקדוש ברוך הוא. לכן לא שווה כאן רוב ומיעוט. מתי אנחנו מתייחסים לטענה או לדין שצריך ללכת אחרי הרוב? כאשר דבר השם לא ברור לנו, אנחנו לא יודעים. לכן אנחנו אומרים שהרוב, אם הרוב אמרו מה שאמרו, כנראה בזה מבטאים את רצון השם. אבל כאן שהיו דברים ברורים שנאמרו מפי הקדוש ברוך הוא שצריכים להיכנס לארץ ישראל, וארץ ישראל לא, היא טובה, לכן המרגלים, למרות שהם עשרה, היה אסור לשמוע בקולם, והיו צריכים לשמוע למיעוט, ליהושע וכלב, כי הם למעשה מבטאים את רצון השם. לכן גם ישראל, עם ישראל נענש מכיוון שהוא שמע לרבים, הוא היה צריך להגיד להם, אתם מדברים דברים לא נכונים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה להיכנס לארץ ישראל. את היסוד הזה אנחנו מצאנו גם בתקופה יותר מאוחרת, בימי חזקיהו. בזמנו של חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור למלחמה על ירושלים. כאשר הוא מגיע הוא מציע קנייה לתושבי ירושלים. מדוע? כי המלחמה הזאת לא היה שום סיכוי לנצח את אשור, המעצמה הגדולה שעומדת עכשיו לכבוש את ירושלים הקטנה. כאשר עם כל זה, ישעיהו הנביא מגיע לחזקיהו ואומר לו, אל תפחד ואל תיכנע, הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל בירושלים מתארגנת קבוצת אנשים שהיא לא סומכת על דברי הנביא ואומרת, אנחנו צריכים להיכנע. בראש הקבוצה הזאת עמד שבנה הסופר, שאדם חשוב בירושלים, הוא היה ממונה בביתו של חזקיהו. מספר את הגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ו, שעשו משאל עם, מי בעד הקנייה ומי בעד האמונה. בודקים, והנה מתברר שסיעתו של שבנה, שהוא אומר שצריכים להיכנע למלך אשור ולצאת בשבי העיקר להישאר בחיים, סיעתו מנתה 130 אלף אנשים. בעוד שהקבוצה של חזקיהו, שמאמינים לדברי הנביא ואומרים לא ניכנע ונסמוך על הקדוש ברוך הוא, מנו 110 אלף אנשים. כלומר, יש לנו כאן רוב עם סיעתו של שבנה שדורשים להיכנע. ממשיכה הגמרא ומספרת שחזקיהו גם הוא חשב בתחילה שאולי גם כאן צריכים לנקוט לפי הכלל שהולכים אחר הרוב, ולכן הוא בא אל ישעיהו ואומר לו, יכול להיות שגם דעתו של הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי הרוב, שהרי כאן הרוב אומר שצריך להיכנע. אמר לו הנביא ישעיהו, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. מה פירוש הדבר? פרשת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר לו הנביא, קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין. פרש המצודה דוד שם, אם כי שבנה וסיעתו הם הרוב מול חזקיהו וסיעתו, והתורה אמרה אחרי רבים להטות, מכל מקום לא תאמרו להתקשר ולהתחבר לכל אשר יאמר העם הזה בקשר המרד. כלומר, מכיוון שיש לנו כאן נבואה ברורה ומפורשת שאומרת לא להיכנע, כלומר יש כאן אמירה שמבטאת את רצון השם, שרצון השם זה שלא ייכנעו וישמחו שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות, לכן כאן הרוב הוא מביע דעה שהיא נגד רצון השם, ולכן אין משמעות לרוב הזה, ולכן כאן לא חל הכלל אחרי רבים להטות. עולה מכאן שבענייני ארץ ישראל ושלמות ארץ ישראל, גם מיעוט שהוא רוצה לקיים את רצון השם במצוות יישוב ארץ ישראל, הרי הוא נחשב לרוב. לכן אנחנו גם צריכים לחזור ולהשמיע את קריאתו של כלב בן יפונה, שאמר, אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.